טוב, בפעם הקודמת דיברנו על, אחרי שניסיתי להגדיר מה זה החלק המשפטי של ההלכה, חושן משפט מול שאר החלקים, עברתי להגדיר מה זאת הלוואה. ודיברתי על הלוואה מול דמי מקח, הטענה הייתה שההלוואה זה בעצם סוג של מתנה. המלווה נותן מתנה ללווה, והלווה כנגד זה, התורה מחייבת אותו לתת מתנה בחזרה, כשאת החיוב הזה, שהוא בעצם בגדר מצווה, מתרגמים לשיעבוד ממוני, ולכן זה נכנס לתוך חושן משפט. עכשיו, בסוף הפעם הקודמת, אז עשיתי השוואה בין דמי מקח לבין הלוואה. ראינו ברמב״ם את ההלכה הזאת ש... מה שמופיע בגמרא בעצם, שאי אפשר לקדש במלווה ואי אפשר לקנות במלווה, כי מלווה להוצאה ניתנה. ולכן בעצם אתה לא נותן שום דבר לאישה כשאתה מקדש אותה, אם אתה רק מוכל לה את המלווה שהיא חייבת. ואז ראינו את החידוש של הרמב״ם, ואמרתי זה בעקבות הרי מיגש, שבדמי מקח זה לא נכון. בדמי מקח אפשר לקנות ואפשר לקדש אישה. והסברתי את זה, באופן הבא. הטענה הייתה שדמי מקח להבדיל מהלוואה, בהלוואה בעצם אין ללווה, אין למלווה שום דבר אצל הלווה. זאת אין לו כסף אצל הלווה שהלווה צריך להחזיר לו. הלוואה לא מחזירים, הלוואה פורעים. לעומת זאת, בדמי מקח, הטענה היא שאם הקונה, התקנה ממני בהקפה, הוא חייב לי 100 שקל, יש לי אצלו 100 שקל. ולכן אם אני רוצה לקנות ב-100 שקל האלה חפץ מסוים, או לקדש אישה, או מה שלא יהיה, אפשר לקנות ואפשר לקדש עם זה אישה. זה מעורר את השאלה, מה פירוש יש לי אצלו 100 שקל בדמי מקח? הרי ראינו שמלווה להוצאה ניתנה, פירוש הדבר זה שלא, זה לא שכל מטבע שיש לי אצלך, אתה בעצם, היא לא שייכת לי, אתה יכול, כל מטבע שיש לך, אם אתה חייב לי כסף, כל מטבע שיש לך, אתה בעצם יכול להוציא אותה. ולכן אין פה מטבע מסוימת שקנויה על המלווה. אבל אז אמרתי שזה, לפי הרמב״ם, לא זה הפירוש של מלווה להוצאה ניתנה. מלווה להוצאה ניתנה פירושו, זה לא שאין לי אצלך מטבע קונקרטית, אלא אין לי אצלך שום דבר. מה שאתה תיתן לי כשתפרע את ההלוואה, זאת מתנה עתידית שאתה תיתן לי משלך. ראינו זה מדין מבריח הרי ועוד. בדמי מקח...
הרב זה גם יהיה, סליחה, זה גם יהיה אם אני מלווה לך מוצר או רק כסף.
אותו דבר. אין שום הבדל, הלוואה זה הלוואה. שווה כסף.
אז מה ההבדל בין מוצר למקח שלקחת ממני דברים בדמי מקח? אז הרב אומר שבדמי מקח זה לא, אפשר לקדש בדמי מקח. אז למה אם אני מלווה לך מוצר?
דמי מקח והלוואה, זה בדיוק הנקודה. אני אומר שדמי מקח זה לא הלוואה. אם מלוויתי לך ביצה, כן? בעצם נתתי לך אותה במתנה. ואתה צריך להחזיר לי אחרי זה ביצה בחזרה, או שווה כסף אחר בחזרה, וגם זה יהיה מתנה. אבל לא שיש לי אצלך עכשיו ביצה. זה הלוואה. הלוואה, אפשר להלוות גם מצרכים, לא רק כסף. דמי מקח זה כאשר אני קונה ממך ביצה, ואני חייב לך את שוויה, אז עכשיו יש לך אצלי את השווי של הביצה, לא יודע, 2 שקל, יש לך אצלי 2 שקל. אפשר עם זה לקדש אישה, אפשר עם זה לקנות, אפשר הכל. זאת הטענה. ההבדל הוא לא בין כסף לבין חפצים. זה אני אכנס היום, להבדל בין כסף לבין חפצים. ההבדל הוא לא בין כסף לבין חפצים, בפשטות שווה כסף הוא ככסף. אין שום הבדל בין כסף לבין משהו שהוא שווה כסף. ההבדל הוא בין הלוואה לבין מקח. שאלה מה עשית עם החפצים, לא עם מה עשית, אם זה עם חפצים או עם כסף. השאלה מה עשית איתם, האם מלווית או מכרת.
אז עכשיו הרב רוצה להגדיר את מה בין שניהם, מה ההבדל?
כן, אני רוצה מכאן לצאת בעצם להבין מה זה כסף. מה זה בכלל כסף? מה המשמעות שלו, מה ההגדרה שלו, איך מאתרים אותו, מה זה בעצם. אבל לפני כן אני רוצה דווקא להתחיל מהנקודה שבה סיימתי בפעם הקודמת, כי כשאני אומר שאני מכרתי לך משהו ולא שילמת לי, אז יש אצלך את 100 מקח, ואני טוען שיש לי אצלך עכשיו 100 שקל. עכשיו, מה זה בדיוק ה-100 שקל האלה שיש לי אצלך? הרי עדיין אתה יכול לקחת כל 100 שקל שיש אצלך ולהוציא אותם, לקנות איתם משהו, לעשות איתם שימוש. אני לא יכול לעכב אותך מלהוציא אף אחד מהמטבעות או מהשטרות המסוימים שיש אצלך. אז מה זה בדיוק הדבר הזה שיש לי אצלך? זאת בעצם השאלה הראשונית, ממנה אני רוצה לצאת לדרך. אז פה אני רוצה לנסות באמת להגדיר קצת את המושג הזה, אבל לפני שאני אכנס להגדרה, בעצם הניסיון להגדיר מה זה כסף ומה זה הדבר הזה שיש לי אצלך בדמי מקח, יש לו השלכות לעוד דברים. למשל, אנחנו מגדירים קניין כסף, אנחנו קונים חפץ על ידי זה שמשלמים עבורו כסף, אוקיי? מדאורייתא כסף קונה, מדרבנן צריך גם משיכה, אבל נדבר כרגע מדאורייתא. עכשיו, נגיד שאני קונה ממך תלה ומשלם לך 1,000 שקל. מה מגדיר פה את הכסף ומה מגדיר פה את החפץ הנקנה? למה לא להגיד שאתה קונה ממני את השטר של 1,000 שקל ומשלם לי על זה בתלה? איך אתה יכול להבחין בין התיאור הזה לבין התיאור שאנחנו בדרך כלל משתמשים בו, שאני קונה ממך תלה ומשלם לך 1,000 שקל, 1,000 שקל זה הכסף. הרי הכלל בהלכה זה ששווה כסף הוא ככסף. אם אני חייב לך למשל כסף בהלוואה, אני יכול לתת לך תלה, אם הוא שווה 1,000 שקל, אני יכול לתת לך תלה במקום 1,000 שקל שאני חייב לך. אין שום הבדל, שווה כסף הוא ככסף. גם בקידושין, אותו דבר. אפילו הנאה של פעולה, כן, רקוד לפני, הזכרתי את זה. אפשר לקדש אישה בזה שאני רוקד לפניה, כי הדבר הזה הוא שווה כסף. אז מבחינת ההלכה, שווה כסף וכסף הם אותו דבר. אז האסימטריה הזאת שיש בקניין כסף, היא טעונה הגדרה. איך אני מגדיר בעסקה מסוימת מהי הסחורה, ומה זה הכסף שמשולם תמורתה? למה לא להתייחס לשטר בתור הסחורה, והתלה זה התשלום על השטר שאותו אני קונה. איך נגדיר את זה? כי אני רוצה את התלה, התלה זה מה שרוצים? זה לא נכון. המוכר רוצה את ה-1,000 שקל, לכן הוא מוכר את התלה. אז הוא רוצה את ה-1,000 שקל בדיוק כמו שאני רוצה את התלה, ואנחנו מחליפים את זה בזה. אז למה ה-1,000 שקל זה הכסף, והתלה זה הסחורה? זה בעצם פן אחר של אותה שאלה. הדברים האלה מתחדדים במשנה, בתחילת פרק רביעי בבא מציעא, פרק הזהב, ששם המשנה אומרת ככה, הזהב קונה את הכסף, הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנחושת. מעות הרעות קונות את היפות, היפות אינן קונות את הרעות, וכו'. מה בעצם הנקודה? מטלטלין קונים את המטבע, אולי אני אקרא אותו, מטלטלין קונים את המטבע, המטבע אינו קונה את המטלטלין. כל המטלטלין קונים זה את זה. כיצד? משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו. נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו. אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול, מדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. מה הוא אומר שם? נגיד שאנחנו החלטנו לעשות עסקה על תלה. אתה מוכר לי תלה ואני משלם לך 1,000 שקל. אם אתה לקחת את ה-1,000 שקל שלי, העסקה עוד לא נחרטה. אפשר לחזור בנו, ואז אתה תחזיר לי את ה-1,000 שקל וזהו. אני לא חייב לקחת ממך את התלה, אני יכול להגיד לך, תחזיר לי את ה-1,000 שקל, התחרטתי. למרות שמי שפרה מאנשי דור המבול, זה לא בסדר מה שאני עושה. אבל מבחינה משפטית, אני יכול לעשות את זה. זאת אומרת, המחר לא נחרט עדיין. אני שמשפטנים קוראים לזה, העסקה עוד לא השתכללה, כך אני חושב. בכל אופן, הפוך ללא כך, הפוך זה לא נכון. אם עשינו את אותה עסקה, ואני לקחתי ממך את התלה, עכשיו אני צריך לשלם לך את ה-1,000 שקל, ואני אומר, אתה יודע מה, אני מתחרט, קח את התלה בחזרה, ואני לא משלם לך את ה-1,000 שקל. אי אפשר. זאת אומרת, אני צריך לתת לך את ה-1,000 שקל האלה, ואי אפשר, ואי אפשר להתחרט על העסקה הזאת. העסקה נחרטה. אבל יש אסימטריה. בקניין כסף יש אסימטריה בין הסחורה לבין הכסף. משיכת הסחורה קונה לי את הסחורה ולך את הכסף, משיכת הכסף על ידך לא קונה כלום, לא לך את הכסף ולא לי את הסחורה. עכשיו,
בגלל
שכסף...
מה, לא שומע? בגלל שהכסף הוא כאילו יותר כללי, הוא לא משהו מוגדר, כשקונה משהו, אפשר לקנות בו כל דבר,
זה מה שאמרתי קודם, גם בתלה אפשר לקנות כל דבר.
אבל בשוק למשל, נגיד יש איקס אנשים שקנו תלה, אבל בכסף אפשר לקנות כל מוצר שאפשר.
מבחינת האנשים, רוב האנשים מעדיפים כסף ולא תלה. אוקיי, אז מה, איפה ההגדרה? ואם יש אנשים, יש מקום שבו כן אוהבים תלאים, אז התלה יהיה כסף? אתה יודע, בעבר המלח שימש בתור כסף. היו משלמים בתור במלח. בכל מיני עסקאות. המלך הוא היה הכסף. ההגדרה פה, מה בדיוק הסחורה ומה הכסף בעסקה, זה עסק מאוד לא ברור, וכאן אנחנו רואים שיש משמעות הלכתית להגדרה הזאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת בכל עסקה מה זאת הסחורה ומה הוא הכסף. וכאשר ברקע אנחנו זוכרים ששווה כסף הוא ככסף, אז העסק הזה הופך להיות מאוד לא מוגדר ולא ברור. אולי שאלה נוספת שעולה בהקשר הזה, כתוב פה מה זה הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. בעסקה, כשאני מוכר לך, נותן לך זהב, ואתה תמורת זה נותן לי כסף, אז הזהב הוא הסחורה, והכסף הוא התמורה, הוא הכסף, כן? מתכת כסף היא מהווה הכסף בעסקה הזאת, ולכן כשאתה מושך את הזהב, העסקה נחרטת, אני קניתי את הכסף, ואתה קנית את הזהב, ואם אני משכתי ממך את הכסף, העסקה לא נחרטה. אפשר לחזור בנו, אתה לא קנית את הזהב, אני לא קניתי את הכסף, אפשר לחזור בנו. זאת אומרת, בעסקה של זהב מול כסף, מטבעות זהב מול מטבעות כסף, הגמרא גם אומרת, שם הזהב הוא הסחורה והכסף הוא התמורה. מה פירוש הזהב קונה את הכסף? מה זאת אומרת, הזהב קונה את הכסף? הוא קונה מטבעות מסוימים של כסף? אבל אני יכול לתת כל מטבע שאני רוצה. אז באיזה מובן, מה נקנה פה? מה פירוש קנה את הכסף? נגיד, משכתי את הסחורה, את התלה, או את הזהב, או מה שלא יהיה. מה פירוש? הכסף נקנה. הוא לא נקנה, אתה חייב לי כסף. מה זה נקרא שהכסף נקנה? שום דבר פה לא נקנה. אין פה משהו מטבע מסוימת שאני קניתי אותה בצורה הזאת. למה מדברים פה על הזהב קונה את הכסף? והכסף אינו קונה את הזהב. מה פירוש? הפירוש קונה. רש"י, כאן במקום, תראו את רש"י פה, על המשנה הזאת, הזהב קונה את הכסף, הלוקח דינרי זהב תבועים בדינרי כסף, דינרי זהב תבועים הכוונה מטבע מזהב, זה לא סתם גוש זהב, שזה אולי יותר קל לראות את זה כסחורה. זאת אומרת, מטבעות זהב, מוצאים הארנק מטבעות זהב. וכנגד זה משלמים דינרי כסף, גם הם תבועים, אוקיי? אז אומר רש"י, הלוקח דינרי זהב תבועים בדינרי כסף, ונתן לו דינרי זהב, משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב. ונתחייב לו זה, מי שקיבל דינרי זהב, לתת לו דינרי הכסף, ואינו יכול לחזור בו. אבל הכסף אינו קונה את הזהב, שנותן לו דינרי כסף תחילה, לא קנה, יכולים שניהם לחזור. זה מטבע כסף ומעות, משום דחריפה להינתן בהוצאה וכו'. אז מה פירוש המילה הזאת שאנחנו, הוא קנה את דינרי הכסף? מה יש פה דינרי כסף מסוימים שהוא קנה? הוא לא קונה שום דבר. הרי בסופו של דבר אני יכול לתת לו דינרים אחרים, או בכלל דינרים שלא נמצאים אצלי כרגע. אז את מה בדיוק קנית? מה פירוש שאתה קונה? שימו לב שמה שמדובר פה זה דמי מקח, נכון? זה בדיוק מה שהגדרנו בשיעור הקודם בתור דמי מקח. אתה לקחת סחורה, אז אתה חייב לי עכשיו את דמי המקח. כל עוד לא שילמת, אז בעצם יש לי אצלך את דמי המקח. משנה פה במציע, זה מוגדר כאילו שאני קניתי את דמי המקח.
מה זה דחריפה?
דחריפה הכוונה שהם עובר לסוחר. אז אז אני קניתי את דינרי הכסף, אבל לא קניתי שום דינר כסף. אין פה שום חפץ אפשר להצביע עליו, כי קניתי אותו, שהוא שלי. אז על מה מדובר כאן במובן של קניתי? פה אני רוצה לתת איזושהי הקדמה קטנה, בסך הכל דברים ידועים, אבל כדאי לחדד אותם. הנקודה היא כזאת, מה, כשאנחנו מסתכלים על המושג הזה שנקרא כסף, אנחנו כאן בהגדרות ניתוח מושגי, כי ניסינו להגדיר מושגים. מה זה בעצם כסף? אז בעבר, בעבר הרחוק, אני מניח, עוד פעם, אני מתאר פה איזשהו סוג של היסטוריה שאני לא אומר את זה מידע, אני אומר את זה מהשערה של כנראה ככה זה עבד. בהתחלה היה, השוק היה בנוי באופן כזה שאם לי היה, לי היו עגבניות מיותרות ולך היה כיסא מיותר, נתתי לך את, ואתה רוצה עגבניות, נתתי לך את העגבניות ואתה נתת לי כנגד זה כיסא. והסחר היה סחר חליפין. בעצם אני קיבלתי סחורה שאני רציתי וכנגד זה נתתי לך סחורה שאתה רוצה. עכשיו, שוק כזה של סחר חליפין הוא החלפה של סחורה בסחורה. זה שוק עוד אין בו כסף. זה סחורה כנגד סחורה. מה הבעיה שיש בשוק כזה? בשוק כזה בעצם, נגיד שאני צריך כיסאות, ויש לי עגבניות. בשביל להשיג כיסא, אני צריך למצוא מישהו שצריך עגבניות מצד אחד, ושיש לו כיסא מיותר מצד שני. אם אני רואה מישהו שיש לו כיסא מיותר, אבל הוא לא צריך עגבניות, אני לא אוכל לעשות איתו עסקה, כי אין לי מה לתת לו בעד הכיסא שלו. ומה זאת, אם אני צריך מישהו, אם אני מוצא מישהו שצריך עגבניות, אבל אין לו כיסא מיותר, אז אני בעצם נותן לו, יכול לתת לו את העגבניות, אבל אין לו כיסא לתת לי. אבל אני רוצה לתת את העגבניות בשביל הכיסא. אז אין לי, בקיצור, השוק תקוע. אין לי איך לנהל את המסחר. אני צריך למצוא בדיוק מישהו שרוצה משהו כמו שלי. מה עושים במצב כזה של שוק תקוע? במצב כזה אני מניח שמחפשים גורם שלישי שיתווך בינינו. נגיד שלי יש עגבניות ואני רוצה כיסא. אני מוצא מישהו שצריך עגבניות, אבל יש לו בשבילי שולחן. אוקיי? אז אני נותן לו את העגבניות, לוקח ממנו את השולחן. עכשיו אני מחפש מישהו שיש לו שרוצה שולחן, וייתן לי בשביל זה כיסא. אם אני נמצא מישהו כזה, גמרתי את הבעיה. אם לא, אני אתן למישהו שולחן ואקבל ממנו סחורה אחרת, ואחפש את הסחורה הזאת לקנות כיסא וכן הלאה, עד שאני אמצא מישהו שהסחורה שלי יכולה לקנות ממנו כיסא. עכשיו זה שוק מאוד בעייתי, לך תמצא את כל המטווחים האלה, ולך תדע אם זה מסתיים בסוף באמת עם מישהו שבסוף ייתן לי את הכיסא שאותו אני מחפש.
וצריך גם המון שערי אמרה.
מה?
וצריך גם המון שערי אמרה, לא רק דולר שקל, אלא כיסא
עגבנייה. צריך שערי אמרה, שערי אמרה בשלב הראשוני זה רק נקבע לפי העניין האישי, כמה אני רוצה, ולא השאלה, כמה זה שווה בשוק, כי בשוק לא משוכלל, אין לך דרך לדעת כמה זה שווה בשוק. אז שאלה כמה זה חשוב לי, וכמה זה חשוב לך. ולכן באמת זה מסחר מאוד מאוד לא משוכלל. יש פה משהו שהוא תקוע מעצם מהותו. עכשיו, מה שקורה בשלב הזה, כשאנשים הבחינו שהשוק הזה, השוק הפרימיטיבי הזה הוא תקוע, אז הם המציאו את המושג כסף. מה זה המושג כסף? המושג כסף בא לפתור את הפלונטר הזה. מה זאת אומרת? אנחנו לוקחים משהו שהוא לא משמש בעצם לשום דבר, אין לו שום חשיבות, אין לו שום שימוש, המטבעות או השטרות האלה לא עוזרים לי בכלום, אף אחד לא צריך אותם כסחורה. כן, זה לא הנקודה, זאת לא סחורה. סחורה זה תמיד משהו שיש לו איזשהו שווי, שאפשר לעשות איתו משהו, יכול איתו, לעבוד איתו, מכשיר, כסף אי אפשר לעשות כלום. אין לו שום שימוש לכסף. אז מה? אנחנו מגדירים את הכסף הזה כשווי מסוים. 10 שקלים, 100 שקלים, 10 אגורות, ועכשיו אנחנו מחמתים או קובעים שערים לכל הסחורות שיש בשוק במונחי הכסף. אז זה שווה 10 שקלים, זה שווה 15 שקלים, זה שווה 50 אגורות, עכשיו אנחנו יכולים כל דבר שיש בשוק להחליף בכסף. מה היתרון של זה? הרי אף אחד לא באמת צריך כסף, אין מה לעשות איתו. מה היתרון של זה? היתרון של זה הוא שהשוק נהיה משוכלל, אני לא צריך יותר מתווכים, אם לי יש עגבניות ואני צריך כיסאות, אין לי שום בעיה, מתווך אחד פותר לי את כל הבעיה. לא צריך סדרה שלמה של מתווכים, שבסוף גם לא בטוח שזה יצליח. אני נותן לך את העגבניות ואתה נותן לי כסף כנגד העגבניות, עכשיו אני הולך עם הכסף הזה ומחפש מישהו שמוכר כיסא, ואני אתן לו תמורת הכיסא שלו את הכסף שיש לי. זהו. לא צריך למצוא עכשיו מתווך וצריך עגבניות, תיתן לי שולחן, את השולחן תמורת מכונית, את המכונית תמורת כיסא. זה לא... הדבר הזה, הפלונטר הזה נפטר, או הותר. זאת אומרת, הכסף משכלל את השוק. מה בעצם אבל הרעיון בכסף? הרעיון, כשעלו על המושג הזה כסף, זאת הייתה המצאה גאונית, לא רק במובן הטכני, שזה משכלל את השוק, אלא גם במובן הרעיוני, כי בעצם המושג כסף, להבדיל מכל חפץ אחר בשוק, כל חפץ אחר בשוק, השווי או ערך ההמרה שלו, נקבע לפי הפונקציה שלו. זאת אומרת, איזה שימוש אפשר לעשות בו, וכמה שווה לאנשים השימוש הזה. זה מה שיקבע את הערך של הדבר. את הערך של הדבר נקבע על פי הפונקציה שלו. בכסף, הערך נקבע באופן שרירותי. אין לו פונקציה. אין לי איך למדוד את הערך של הכסף. אני מדבר כרגע על כסף הסכמי, כן? היה כמובן גם, היו מצבים שבהם הכסף גם היה שווה באמת את הערך שלו. נגיד, היו לוקחים מטבע זהב, והשווי של המטבע היה באמת שווי הזהב שיש במטבע. אבל אני מדבר כרגע על כסף הסכמי, לא על כסף מהסוג הזה. אז הכסף ההסכמי בעצם יש לו שווי, והשווי הזה מוחלט באופן שרירותי או הסכמי. לא, הוא לא משקף את השימושים שיש לי בדבר, בניגוד לכל אובייקט אחר. ובעצם אפשר לומר שכסף הוא איזשהו סוג של, בדרך להמציא את הכסף, עשו איזשהו סוג של הפשטה והמחשה. מה זאת אומרת? אחרי ששוק החליפין התנהל כמו שתיארתי קודם, פתאום אנשים הבינו שיש דבר כזה שנקרא שערי המרה. זאת אומרת, עגבניה לא שווה לכיסא, כיסא לא שווה למכונית, בשביל מכונית צריך לתת 10 כיסאות, בשביל כיסא צריך לתת 2 קילו עגבניות, או משהו כזה. אז זה אומר שאנחנו לא מחליפים סתם חפץ בחפץ, אלא יש איזושהי סקאלה או איזשהו קנה מידה, שבאמצעותו אנחנו מודדים את כל הסחורות. קנה מידה מופשט, שימו לב, מדובר בעולם שבו עדיין אין את המושג כסף. אבל אנשים פתאום הבינו שיש שוויים שונים לסחורות שונות, זה לא הולך אחד מול אחד. ועכשיו אנשים אומרים, רגע, אז בעצם בוא נעשה עכשיו הפשטה, ובוא נדבר על המושג שווי. מושג שווי עצמו, הוא כאילו מושג מופשט, זה כמו לדבר על, על המהירות של המכונית, כן? לא על באיזה מהירות, לא המכונית שנוסעת במהירות, אלא רק על המהירות עצמה, במנותק מהמכונית. כן, זה אליסה בארץ הפלאות, כן? יש חיוך בלי חתול. חתול בלי חיוך, אז יש גם חיוך בלי חתול. ראיתם פעם חיוך בלי חתול, חיוך של חתול, או בלי חתול. זה בערך מה שאנחנו מדברים עליו כאן. זאת אומרת, הנקודה היא שאנחנו מנסים לייצר מתואר שם עצם. נגיד, היינו מגדירים משהו בתור מהירות, לא מהירות של משהו, המהירות הפך להיות שם עצם, לא תיאור של מצב של אובייקט אחר. אז כשאנחנו מדברים על חפצים מסוימים, אנחנו יודעים שיש להם שימוש, ויש להם שווי. השווי בדרך כלל משקף את השימוש. עכשיו אני אומר, בוא ניקח את המושג שווי. בדרך כלל שווי זה שווי של משהו, נכון? כמו שמהירות היא מהירות של משהו, של מכונית, של בן אדם או מה שלא יהיה. גם שווי הוא שווי של משהו. אין דבר כזה שווי, באופן מופשט. שווי של משהו. זה לא, שווי לא עומד לעצמו, שווי הוא לא שם עצם. שווי הוא תואר, אוקיי? הוא מאפיין של משהו, הוא לא... הוא לא שם עצם. עכשיו אומרים, אוקיי, בוא ניקח את השווי, נעשה לו הפשטה, ובוא נתייחס למושג שווי בתור שם עצם. עכשיו אנחנו נדבר על קניית ומחירה של שווי, לא של אובייקט בעל שווי מסוים, אלא אני יכול עכשיו להעביר לך שווי. נגיד, אתה נותן לי עגבניות, אני מעביר לך שווי 100 שקל על כמה קילו עגבניות שקניתי ממך, אוקיי? אז אני נותן לך כנגד העגבניות שווי. בעולם הישן, בשוק שתיארתי קודם, לא, מה אני יכול לתת לך? לא יכול לתת לך שום דבר, אין דבר כזה שווי. שווי זה תמיד שווי של משהו. אני צריך לתת לך את זה דרך תלה, דרך כיסא, דרך מכונית, דרך מה שלא יהיה. כי זה עצמים שיש להם שווי. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים עכשיו את המושג כסף, את המושג שווי, סליחה, אחרי שהוא נוצר מהפשטה שעשינו. כן, לכל עצם יש שווי, עכשיו בואו ניקח את השווי, לא שווי של עצם מסוים, ונתייחס אליו בתור אובייקט שקיים לעצמו. ועכשיו נעשה להפשטה הזאת, נעשה להמחשה. מה זאת אומרת? נייצר אובייקט מסוים או עצם מסוים, שהוא מבחינתנו יהיה גילומו של המושג שווי. עכשיו המושג שווי הופך להיות חפץ שאתה יכול למשש אותו. אתה מדבר על שווי 100 שקל, נגיד נתת לי 5 קילו עגבניות, אתה רוצה ממני 50 שקל, אוקיי? אני אמור להעביר לך חפץ בשווי 50 שקל, אבל זה שוק בעייתי, ראינו, אז מה הייתה לך? כיסא? לא טוב, זה לא, אתה לא צריך כיסא. מה אני עושה? אני באופן עקרוני צריך להעביר לך שווי של 50 שקל, אני לוקח שטר של 50 שקל, נותן לך אותו, מה שנתתי לך זה לא חפץ שאתה יכול לעשות בו שימוש, נתתי לך שווי. זאת אומרת, השטר של 50 שקל הוא אובייקט שכל מהותו זה השווי שלו. להבדיל מעצמים אחרים, שמהותם זה הפונקציה שהם ממלאים, וזה מתבטא בשווי. אבל החפץ אין לו פונקציה, הוא שווי טהור, אוקיי? זאת בעצם ההגדרה של כסף. ההגדרה של כסף זה דבר שהוא אובייקט שממחיש או מממש את המושג המופשט שנקרא שווי. אגב, בעידן שלנו, כבר לא שלנו, זה כבר די מזמן, היום זה עוד יותר נעשה מופשט, כבר לא צריך גם את הכסף. אחרי שעשינו את ההפשטה הזאת והמציאו את הכסף, והיה שוק אלפי שנים, השתמשו בכסף כדי לקנות ולמכור, אחרי זה אנחנו מגיעים כבר לחשבונות בנק ולמחשבים ולכרטיסי אשראי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ואז אני אפילו לא צריך כסף, לא צריך לייצר באמת מטבעות כסף או שטרות כסף, רק צריך לרשום כמה שווי יש לכל אחד. באיזשהו מקום מרכזי, בבנק, לא יודע איפה, באיזשהו מקום מרכזי, צריך להיות רשום כמה שווי יש לי. אם אני קניתי ממך עכשיו משהו, אתה כבר לא צריך לתת לי שטר של 100 שקל, אפשר להוריד מהרובריקה בבנק, ברובריקה שלך לרשום במקום 1,000, לרשום 900, ברובריקה שלי במקום 1,000 לרשום 1,100. זה אומר ששווי של 100 שקל עבר ממך אליי, למרות שלא העברת לי שום דבר, לא צריך את השטר עצמו, את המטבע עצמה, להעביר. זה כבר הפשטה על גבי הפשטה. אנחנו בעצם חוזרים, בהתחלה אמרתי שעשינו הפשטה, והמחשנו את זה, או מימשנו את זה, באמצעות מטבעות ושטרות. עכשיו אנחנו בעצם חוזרים אחורה ונשארים עם ההפשטה המקורית. יש לנו עכשיו את המושג שווי, ואנחנו לא צריכים באמת אובייקט שיבטא אותו, שיממש אותו. עכשיו המושג שווי חזר להיות מושג מופשט, ואנחנו רושמים כמה שווי יש לרשותו של כל אחד. ואנחנו סוחרים במושג הזה שווי. זה בעידן המודרני. מה שמאפשר לי את זה, למחשבים, לקומוניקציה, זה האמצעים הדיגיטליים, שעכשיו בעצם אני לא צריך, עד עכשיו הייתי צריך לדעת, כל העולם יודע שיש לך שווי. יש לי שווי בבנק, איך אני יודע שיש לך שווי בבנק? כל אחד יכול להגיד לי שיש לו שווי בבנק. תן לי 100 שקל, כסף. ברגע שאתה נותן לי את זה, אני יודע, אני קיבלתי שווי של 100 שקל. אני לא צריך לחשוש שאולי אין לך כיסוי, שאולי בבנק אין לך כסף. קיבלתי, היום כשיש קומוניקציה משוכללת, אנחנו מיד יכולים לבדוק אם יש לו כיסוי או אין לו כיסוי, אז עכשיו כבר לא צריך את המטבעות ואת השטרות. זה כבר מיותר. אפשר לחזור להפשטה של שווי ולדבר על שווי. אתה נותן לי מכונית, אני נותן לך כנגד זה שווי. טוב, יש לי שווי, מספיק שווי בשביל לתת לך, אני נותן לך את השווי הזה. עכשיו כבר לא צריך לעשות את זה דרך למנות לך שטרות ליד. אני יכול לרשום אצלך כמות מסוימת של שווי שירדה ממני ונכנסה אליך. זה בעצם, חוזרים אחורה במהלך שתיארתי קודם, הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות את ההפשטה בלי להמשיך אותה על ידי המחשה. זאת אומרת, אני יכול לדבר על המושג שווי המופשט, בלי לממש אותו דרך מטבעות או שטרות. מטבעות או שטרות בעצם ייעלמו מהעולם תוך זמן קצר, כבר היום אין להם הרבה משמעות, אבל תוך זמן קצר זה ייעלם מהעולם, לא יצטרכו את זה. לא צריך לייצר מטבעות ושטרות, כי מטבעות ושטרות זה באמת דבר מיותר, זה רק סימבול. דבר שמסמל כמות מסוימת של שווי. ברגע שיש לי דרך לוודא שיש לבן אדם את השווי הזה, לא צריך את הסימבולים. זאת אומרת, זה מיותר. בסופו של דבר אנחנו מדברים על הדבר המופשט. עכשיו, למה אני מתאר את כל העניין הזה? כי צריך להבין שזאת בעצם משמעותו של המושג כסף. כסף פירושו גילום של שווי. וזה לא אותו דבר כמו סחורה. לכל סחורה יש שווי, אבל היא לא שווי צרוף. תלה או פטיש או מכונית, זה דברים שיש להם שימוש. והשימוש שלהם שווה לאנשים כמות מסוימת של שווי. אז לכן לכל אובייקט כזה יש שווי. אבל אי אפשר להגיד שהאובייקט הזה הוא שווי. הוא לא שווי, הוא אובייקט פונקציונלי, שיש לו שווי. כסף הוא שווי, צרוף. הוא בעצם מושג מופשט, רק סימבול. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עכשיו בעצם כל הדברים שתיארתי קודם מתגלגלים ישר למקום. כשאני מדבר על דמי מקח, אז אני אומר, יש הבדל בין הלוואה לבין דמי מקח. בהלוואה אין לי אצלך שום דבר. יש לך חובה לפרוע לי את ההלוואה, לתת לי מתנה בחזרה. בדמי מקח יש לי אצלך שווי של 100 שקל. אפשר לקדש בזה, אפשר לקנות עם זה אישה. שאלתי, מה זאת אומרת יש לי אצלך שווי של 100 שקל? זה מטבע או שטר מסוים שיש אצלך שהוא שייך לי? והיא לא. כל שטר שאתה רוצה, אתה יכול להוציא אותו, לתת אותו למי שאתה רוצה. אז מה זה הדבר הזה שנמצא אצלך והוא שייך לי? התשובה היא שווי. דמי מקח פירוש הדבר שיש אצלך שווי של 100 שקל ששייך לי. 100 שקל מתוך השווי שמצוי אצלך שייך לי. זה בכלל לא תלוי בשאלה אם יש לך שטרות ומטבעות או איזה שטר ואיזה מטבע שלך שייכים לי. כן, אפשר היה להגדיר את זה בצורה של ברירה, אבל זאת לא הגדרה נכונה. בצורה של ברירה, הכוונה, נגיד שיש לי אצלך בעצם שטר של 100 שקל, אבל זה לא אחד מהשטרות, זה לא שטר מוגדר מתוך השטרות שיש אצלך, זה אחד מתוך השטרות. ברגע שאתה תבחר את השטר של 100 שקל שאתה פורע איתו את החוב, אז יתברר שזה השטר שהוא היה שייך לי. זה נקרא ברירה, בלשון הגמרא.
ואם אין לו כלום, אם הוא עני שאין לו כלום, כלום, רכוש, כלום.
בדיוק. לכן אני אומר, זה אפשר היה להגדיר כך את המושג שווי שיש לי אצלך. אבל זאת לא הגדרה נכונה. כי גם אני שאין לו שום שטר, יכול להיות חייב לי 100 שקל.
ההתחייבות היא על השווי?
מה?
ההתחייבות
להחזיר? לא, לא. לכן אני אומר, בהלוואה באמת אין לי אצלך כלום, גם שווי אין לי אצלך. אין לי אצלך כלום. אתה חייב לי 100 שקל, יש לך מצווה לתת לי 100 שקל מתנה, בעוד חודש. אבל כרגע אין לי אצלך כלום, לכן אי אפשר לקדש בזה אישה ואי אפשר לקנות בזה. בדמי מקח, יש לי אצלך משהו. מה זה המשהו, שאיתו אפשר לקנות ולקדש אישה? מה זה המשהו הזה? המשהו הזה הוא שווי. זה משהו מופשט. וזה לא אחד מהמטבעות או אחד מהשטרות שיש אצלך. זה טעות. המטבעות והשטרות שיש אצלך הם סימבולים. 100 שקל שווי. שיש אצלך, שייכים לי. מה שאתה לקחת...
זה בגלל שנתתי לך סחורה שהיא בעין, שהיא מבטאת שוויות?
כן, לא דווקא סחורה שהיא בעין, והאם רקדתי לפניך.
כן, שוויות, כן.
הרגע שאני נתתי לך את הסחורה, נקנה לי משהו שנמצא אצלך. המשהו הזה הוא לא אף אחד מהמטבעות שאצלך, גם לא במנגנון של ברירה. המשהו הזה הוא שווי. והשווי הזה נקנה לי, עכשיו תבינו איזה רמת הפשטה צריך כדי להגדיר משהו כזה. צריך רמת, זה ממש חיים בספירה פילוסופית. אתה בעצם חייב לי שווי של 100 שקל, זה לא אף אחד מהמטבעות שנמצאים אצלך, או השטרות שנמצאים אצלך, אבל אתה חייב לי שווי של 100 שקל. יש שווי של 100 שקל אצלך שהם שלי. זה בעצם מה שנקנה בקניין כסף. עכשיו, יש הבדל, הבדל דיברנו בשיעור הקודם, נדמה לי שזה היה בשיעור הקודם, דיברתי על המושג קניין כסף, אמרתי שבקניין כסף אני קונה ממך נגיד כיסא ומשלם לך 100 שקל. אני מדבר עוד פעם, בדאורייתא, בדרבנן זה גם משיכה, ומדאורייתא מעות קונות, גם במטלטלים. אז אני קונה ממך כיסא ומשלם לך 100 שקל. אוקיי? זה בעצם עסקה של מקח בקניין כסף. עכשיו, נגיד שאני לא הגבעתי את הכיסא, אלא קניתי אותו בקניין כסף. אז הבאתי, נדמה לי שהבאתי, אם אני זוכר נכון, מחלוקת הטז והסמה לגבי כסף תמורה או כסף שוויות. דיברנו על זה? אני לא 100% בטוח. אני אזכיר שוב, יכול שלא זוכרים, או שאולי לא דיברנו, אני חושב שאני מתבטא.
לא, אני חושב שלא דיברנו.
אוקיי, אז יש בסימן קופצדיק בחושב של משפט, יש מחלוקת בין הטז לבין הסמה. נגיד שאני קניתי ממך שדה ב-1,000 שקל. קבענו שאתה מוכר לי את השדה ב-1,000 שקל. עכשיו, שדה נקנה בכסף, בשטר או בחזקה. אנחנו החלטנו לקנות את זה בקניין כסף. אז אני נתתי לך 100 שקל, וקניתי ממך את השדה. עכשיו, הכסף שהוא עבר אליך, זה בעצם כסף שהוא מעשה סמלי שמכיל את הקניין. מכיל בחטא, כמובן, כן? מכיל, גורם לתחולת הקניין, אוקיי? עכשיו, אם זה כך, אז בעצם צריך, יש שתי פונקציות שונות שהעברת הכסף ממלאת. הכסף זה גם התמורה שאתה מקבל על השדה, אבל העברת הכסף היא גם הפעולה הקניינית שבאמצעותה אני קונה את השדה. זאת לא אותו דבר. למשל, אם אני אקנה את השדה בחזקה, אני עדיין צריך לשלם לך 1,000 שקל. אתה לא מוכן לתת לי את השדה, אם אני לא אתן לך כנגד השדה, 1,000 שקל. זה מה שגורם לך להתרצות לעסקה הזאת. אתה מוכן לתת לי את השדה, למכור לי את השדה, אם אתה תקבל 1,000 שקל כנגד השדה. אז גם אם אני קונה את השדה בחזקה או בשטר, ברור שזה לא פותר אותי מלשלם, אני צריך לשלם לך 1,000 שקל, כי זאת התמורה לעסקה. רק מה שהפעולה הקניינית שמכילה את העסקה, במקרה ההוא, זה לא העברת הכסף, אלא זאת חזקה, או כתיבת שטר, או העברת שטר בעצם, אוקיי? מה קורה כשהכסף גם עושה את הפעולה הקניינית? זאת אומרת, אני נותן לך 1,000 שקל, ה-1,000 שקל האלה עושים שני דברים, הם גם מהווים תמורה לעסקה, אתה מקבל 1,000 שקל כנגד השדה, אבל זה, העברת ה-1,000 שקל, זה גם הפעולה הקניינית שאיתה אני קונה את השדה. אז הטז טוען שאחרי שנתתי לך את ה-1,000 שקל, אני צריך לתת לך עוד פרוטה. אני חייב לך עוד פרוטה. כי פרוטה אחת מתוך ה-1,000 שקל הייתה הכסף שאיתו עשיתי את מעשה הקניין. זה לא היה חלק מהתמורה שקיבלת. אני צריך להעביר לך כסף כדי להכיל את הקניין על השדה. אז פרוטה מתוך ה-1,000 שקל שנתתי לך, היה מוקדש להחלת הבעלות שלי על השדה. אז בעצם נתתי לך בתור תמורה 1,000 שקל פחות פרוטה. אז אני צריך להשלים לך עוד פרוטה. לעומת זאת, הסמה טוען שבקניין כסף, העברת התמורה היא הפעולה הקניינית. זה לא איזו פעולה סמלית נפרדת שצריך להעביר כסף בתור פעולה קניינית, וחוץ לזה צריך לתת לך כסף בתור תמורה. אלא העברת הכסף היא הפעולה הקניינית. כשאתה נותן לו את התמורה בעד השדה, העברת התמורה אליו היא הפעולה שמכילה את הקניין. ולכן לא צריך להוסיף עוד פרוטה. כל ה-1,000 שקל האלה הם תמורה, אבל העברת התמורה היא גם זו שעושה את הקניין. לא צריך פה פרוטה נפרדת כדי לחולל את הקניין. כך טוען האסמה. בכל אופן, אבל לענייננו, אנחנו בעצם רואים שיש הבדל עקרוני בין קניין כסף לקניין חליפין. קניין חליפין זה הקניין הקדום שתיארתי קודם, אני נותן לך עגבניות, אתה נותן לי כיסא, אוקיי? בעצם זה קניין פרימיטיבי, אני נותן לך משהו שאתה צריך, אתה נותן לי משהו שאני צריך, יש פה סימטריה מלאה. אין פה צד שהוא כסף וצד שהוא סחורה. סחורה כנגד סחורה, אין בעולם הזה כסף בכלל, אנחנו מחליפים סחורה כנגד סחורה. זה עסקה פרימיטיבית, ככה התחיל המסחר. התרבות האנושית של פעם, נגיד, כן, עוד בהיסטוריה המדומיינת שלי. מה קורה כשהומצא הכסף? כשהומצא הכסף, בעצם עברנו למישור פורמלי. עכשיו, המישור המשפטי הפך להיות כבר פחות, בלבטי, יומיומי כזה, מה שאנשים עושים, אנחנו מתחילים לחשוב על המשמעות הפורמלית של מעשים. יש פה שווי, יש סימבול שמבטא את השווי הזה, העברה של הסימבול בעצם מבטא את העברה של שווי, אתם רואים שאנחנו מתחילים לחשוב בצורה נורא מופשטת. קניין חליפין אין שום דבר מופשט, כי אני נותן לך כיסא, אתה נותן לי עגבניות, הכל בסדר. אף אחד לא דן בשאלה מתי קנה ומי קנה, זה לא מעניין. אבל בסוף, בסוף, אתה לוקח את העגבניות, אני לוקח את הכיסא והולכים הביתה. העסקה היא סימטרית, אין פה צד שהוא כסף וצד שהוא סחורה. שני הצדדים זה סחורה, והם תלוי מה אתה רוצה. יש כסף מול סחורה, נוצרת אסימטריה, צריך להגדיר מה זה הכסף ומה זאת הסחורה, והפעולה הקניינית היא פעולה סימבולית, פעולה מופשטת. זה קניין כסף. אני מעביר לך את הכסף כפעולה משפטית, לא בגלל שאתה צריך 1,000 שקל, אלא אני מעביר לך את הכסף כי זאת פעולה משפטית שמכילה קניין. זה לא היה קיים, בעולם של סחר החליפין, אין את, את הספרה המשפטית הזאת של המושגים הפורמליים המופשטים, אלא פשוט אתה נותן לי, אני נותן לך מה שאתה צריך, מה שאתה לא צריך, אף אחד לא מגדיר פה הגדרות משפטיות. ברגע שנולד הכסף, בעצם נולד עולם שלם של מושגים, או ספרה שלמה של מושגים, של מושגים מופשטים פורמליים. ועכשיו אני יכול להגדיר קניין פורמלי לגמרי, אני מעביר לך פרוטה, וכנגד זה אני קונה שדה, שדה בגודל של העיר תל אביב אפילו, זה לא משנה, פרוטה, אפשר לקנות עם פרוטה את השדה הזה. זאת לא תהיה התמורה שתרצה אותך. תמורה אני צריך לתת לך מיליונים רבים, אבל כדי להכיל את, את הקניין, אני יכול להעביר לך פרוטה. העברת פרוטה היא מעשה סמלי, והמעשה הזה מבטא גמירת דעת, והוא בעצם מכיל את, את הבעלות, אוקיי?
אז מה המחלוקת בין התז לבין, אסמה? מה, בסיס המחלוקות שלהם? שבעצם...
המחלוקת היא בשאלה, מהי הפעולה הסמלית שמכילה את הקניין? אסמה טוען שמדובר פה בהעברת כסף, סתם, העברת כסף כמו שעומדים על רגל אחת, או שמגביהים משהו, אפשר גם להעביר סכום כסף מאחד לשני, גם זאת פעולה קניינית. כך טוען התז. מה אומר? לא, זאת לא פעולה פורמלית, אלא ברגע שאני מעביר לך את התמורה, זה עצמו מהווה הפעולה הקניינית. הפעולה הקניינית לא נעשית במנותק מהעברת השווי. ברגע שהעברתי לך את השווי, העברת השווי היא הפעולה הקניינית. לא צריך פעולה קניינית וצריך גם העברת שווי, כך טוען התז. אז מה אומר לו? העברת השווי מוגדרת להיות הפעולה שמכילה את הקניין. אוקיי? אז לכן לא צריך
פעולה.
יש הבדל ביניהם
לגבי קניין
אישה? לא שומע?
האם יש הבדל ביניהם לגבי תהליך הקניין אישה נקנית ב? האם יש הבדל ביניהם בעניין הזה?
שאלה מאוד מעניינת. יש בספר אפיקי ים, שזה גיסו של רב חיים אויזר, הוא מביא בשם גיסו, סימן ת' זין, הוא מדבר שם על כסף החוזר, גם כן מושג בעייתי קצת, מושג מורכב. באופן לא משנה כרגע, הוא, בתוך זה הוא מביא איזה הערה בסוגריים מגיסו, רב חיים אויזר, גיסו טוען שלגבי אישה אין ויכוח בין אסמה לבין התז. למה? בגלל שבקניין אישה, כשאתה משלם את הכסף, זאת ודאי לא תמורה. שם לכל הדעות זאת פעולה פורמלית. למה? כשאתה קונה אישה, אתה לא קונה סחורה. הכסף שאתה נותן לה הוא לא השווי שלה. אתם גם לא קובעים ביניכם שווי לעסקה הזאת. אין שווי לעסקה הזאת. זה לא, שאתה קונה סחורה שאתה יכול לעשות בשימוש מסוים, זה שווה כך וכך, אז אתה נותן תמורה בגובה הזה. לא, זאת לא עסקה מהסוג הזה. אישה לא נקנית דרך שווי, אישה נקנית בפעולה פורמלית. לכן פעולת הקנייה של האישה היא פעולה פורמלית של העברת כסף. ושם אין ויכוח בין אסמה לבין התז, ברור שהפרוטה שנותנים בקידושי האישה, זאת, זה מעשה קניין. זה לא תמורה.
כי בעצם היא לא מקבלת תמורה, הכסף הרי שנשאר אחר כך, זה גם שואלת
תמורה זה הזוגיות. תמורה זה הזוגיות.
כן, כי הכסף שנשאר, הכסף שהוא נותן לה זה נשאר בתוך המשפחה, לבעל, גם לבעל שיש לו משהו.
לא, לא, הכסף הזה הוא כסף שלה. אחרי זה יש אולי את הקניין פירות, יש לבעל בנכסיה, נכסי מילוג, צון ברזל, זה... הכסף הזה עקרונית הוא כסף שלה. לא רק זה, אפשר גם לקדש אישה על ידי לתת, נערה, על ידי לתת כסף לאבא שלה, שם ודאי הכסף נשאר אצלו. אז לכן, זה לא הנקודה שהכסף נהיה משותף לשניהם. לכסף פה לא מהווה תמורה לסחורה, כי זאת לא סחורה שיש לה שווי, אתה לא קונה פה סחורה. כאילו שאישה הם לא סחורה שאתה משלם את שוויה בכסף. לכן, זה אבסורד לחשוב שהשווי של העסקה הזאת זה פרוטה, אתה מקדש אישה בפרוטה. נכון? מקדשת בפרוטה, אז הכל בסדר. מה זאת אומרת, ואיפה התמור, איפה העברת התמורה? מה, האישה שווה פרוטה? זה השווי שלה.
כל האנשים אותו דבר.
לא משנה, אף אחד זה לא... בטח אם אתה החלטת לקדש אותה, אז אתה מניח שהיא לא שווה פרוטה. אישה ששווה פרוטה, לא הייתי ממליץ לקדש אותה. אז הנקודה היא שהכסף שאותו אתה נותן פה הוא לא שווי, לא שווי של סחורה. לכן פה אין מקום למחלוקת של התז והסמה. הוא מיישב עם זה כל מיני קושיות שם, לא משנה. בכל אופן, אני חוזר אלינו, אז זה בעצם אומר שזה פותח עולם שלם, שהוא בעצם נולדת פה ספירה משפטית, של דיבורים פורמליים, של מעשים שמכילים חלויות בעלות, בעולם הפרימיטיבי של סחר חליפים, אז לא מדברים בשפה משפטית, לא מדברים בשפה של חלויות, ותחולה של בעלות, אתה צריך עגבניות, אני צריך כיסא, קח את הכיסא, תביא את העגבניות, הולכים הביתה. אף אחד לא שואל, רגע, למי זה שייך, ובאיזה פעולה קניינית הוא קנה את זה, ומה, כל המושגים האלה לא קיימים בעולם הפרימיטיבי של סחר חליפים. ברגע שנולד כסף, העולם משתכלל, העולם הפך להיות, לעשות דברים מופשטים, לעשות דברים, פעולות פורמליות שמכילות חלויות, וכמובן זה עכשיו מתחיל להשתכלל לכל מיני עסקאות מתוחכמות ומופשטות, ואתה יכול לקנות סחורות עתידיות, וכמובן זה הולך ומשתכלל כל הזמן, אבל זה מתחיל מזה שהמציאו את הכסף. הכסף הוא בעצם אבן הבניין הראשונה לעולם הפורמלי המופשט, המשפטי, שבבסיס הכלכלה, אוקיי? זה בעצם ההגדרה של המושג כסף. עכשיו, אם אני חוזר להשוואה שעשינו בין דמי מקח לבין הלוואה, אז הטענה שלי זה שבהלוואה, כשאומרים שאתה חייב לי 100 שקל, אין פירוש הדבר שיש שווי 100 שקל אצלך שהוא שלי. חייב לי 100 שקל, הכוונה שתהיה עליך מצווה עוד שבועיים, לתת לי מתנה 100 שקל. כרגע אין לי אצלך כלום. בדמי מקח יש לי אצלך, אבל שום דבר מוחשי. יש לי אצלך 100 שקל, אבל כשווי. זאת אומרת, יש לי אצלך ערך מופשט, והחשיבה המשפטית, הפורמלית, רואה את הערך המופשט הזה, כאילו שהוא היה בעצם איזשהו סוג של נכס, של חפץ. אני קונה אותו, וזה המשנה הראשונה בפרק הזהב. הזהב קונה את הכסף, ואין הכסף קונה את הזהב. מה זאת אומרת? כשאני נותן לך את הסחורה, תלה תמורת 1,000 שקל, אז אני נתתי לך את התלה, ברגע שאתה משכת את התלה, אני קניתי שווי של 1,000 שקל שנמצא אצלך. קניתי ממש, כמו שקונים חפץ. מי זה החפץ שאותו קניתי? זה חפץ מופשט. זה שווי של 1,000 שקל. זה לא שטר של 1,000 שקל. אף אחד מהשטרות לא קנוי לי. גם לא בברירה. אף אחד לא. שווי של 1,000 שקל שנמצא אצלך קנוי לי. אתם רואים שזה המשך של תהליך ההפשטה שתיארתי קודם. ברגע שאנחנו בוחרים להתייחס למושג המופשט הזה שווי, כמושג קונקרטי, ואנחנו מחליטים לממש אותו באמצעות שטרות ומטבעות, שהם מהווים ביטוי שלו או סיפול עבורו, אנחנו יכולים לצעוד צעד אחד הלאה, עכשיו להגיד, אוקיי, אבל בעצם זה רק סימבול. אז כשאני אומר שיש אצלך שווי של 100 שקל ששייך לי, אני לא מתכוון שיש אצלך שטר של 100 שקל ששייך לי. אני לא צריך את הסימבולים. אני מחפש את אותו דבר שהסימבולים מסמבלים אותו, כן, מסמלים אותו, וזה השווי. אני קניתי אצלך שווי של 1,000 שקל, זה הכל. בלי לעבור דרך הביטויים המוחשיים של שטרות של 1,000 שקל, לא, שווי 1,000 שקל שלך, אני קניתי, הוא שייך לי. אתם רואים שפה זה בעצם סיום התהליך הזה של ההפשטה, שתיארתי קודם, כי אנחנו עכשיו, אחרי שהגדרנו את המושג שווי, הפכנו אותו למוחשי על ידי המחשה שלו במטבעות ובשטרות, עכשיו אנחנו הופכים ומתייחסים לשווי בתור סחורה, אפשר לקנות אותה, אפשר לשלם איתה, אפשר הכל, זאת סחורה שאני יכול לקנות אותה. ברגע שנתתי לך את התלה, קניתי את דינרי הכסף. איזה דינרי כסף? שום דינר כסף מאלה שנמצאים אצלך. אף אחד מהם. קניתי אצלך 100 דינרי כסף. יכול להיות שדינרי כסף עתידיים שיהיו לך לא חשוב. אתה צריך להביא לי שווי של 100 דינרי כסף. זה מה שאתה צריך להביא לי. ולכן כשאומרים שקנה את השווי, מתכוונים כפשוטו, הוא באמת קנה משהו. לא כמו שאנשים אומרים, הוא חייב לי 100 שקל כמו בהלוואה. זה לא הלוואה. בהלוואה יש עליך מצווה לתת לי מתנות. פה אני קניתי, יש אצלך משהו שהוא שלי. המשהו הזה הוא שווי. ועם השווי הזה אני יכול לקנות דברים, אני יכול לקדש אישה בדמי מקח, כמו שראינו ברמב״ם. זאת אומרת, אתם רואים איזה התייחסות יש למושג שווי, שהוא כאילו בעצם הוא סחורה. סחורה שקונים אותה, מוכרים אותה, קונים באמצעותה. אז זה ממש מתנהל כמו, כאילו שזה חפץ, חפץ מוחשי. עכשיו, תראו למשל, בגמרא במציאה בדף מהמאה עמוד ב', איתמר, רב ולוי, הם שני חכמים. אחד אמר מטבע נעשה חליפין, ואחד אמר אין מטבע נעשה חליפין. השאלה האם אפשר לקנות מטבע בחליפין. כן, אני עושה, אתם יודעים שגם אחרי שיש קניין כסף, לא ביטלו את קניין החליפין. קניין החליפין הוא עדיין קניין שקיים גם בעולם המשפטי המשוכלל שנוצר אחרי שהמציאו את המושג כסף. עדיין אני יכול להחליף עגבניות בכיסאות, אפשר. זה הקניין הפרימיטיבי שהיה פעם, עכשיו הוא עדיין פה. עכשיו לא חייבים לעשות את זה באופן הזה. יש גם אופנים פורמליים לעשות קניין. אבל ברור שהקניין העתיק ההוא, הפרימיטיבי ההוא, עדיין קיים, הוא בינינו, הוא פה. וכמובן עכשיו מתחילים דיונים הלכתיים או משפטיים פורמליים לגביו. עכשיו גם צריך להכניס אותו לתוך המסגרת של הפעולות הפורמליות, הקניוניות, המשפטיות. אז עכשיו השאלה, למשל, האם כשאנחנו רוצים לקנות מטבע, מטבע זה כמו סחורה, אפשר לקנות את זה בחליפין, לתת לך תלה ולקנות את המטבעות? אז רב ולוי אומרים, אחד אומר מטבע נעשה חליפין, ואחד אומר אין מטבע נעשה חליפין. מה זאת אומרת? עכשיו תשימו לב, הרי כבר ראינו שאי אפשר לקנות מטבע, אפשר לקנות מטבע על ידי זה שאני נותן לך את התלה, אבל שם אני מדבר על קניין כסף. התלה, המטבע, סליחה, זה התמורה לתלה. ומתי אני קונה את התמורה הזאת, את השווי הזה שהוא התמורה לתלה? מתי שאתה משכת את התלה. אבל שם ההקשר הוא דיון על קניין כסף. פה הדיון הוא על קניין חליפין, על קניין מסוג אחר. הוא נראה מאוד דומה, גם פה אני נותן מטבע כנגד סחורה. אבל אני לא נותן את המטבע בתור קניין כסף על הסחורה, אלא אני נותן את המטבע בתור חליפי הסחורה. אני עושה החלפות, אתה רוצה כסף, אני רוצה תלה, בוא נחליף. לכאורה זה כמו קניין כסף, אני רוצה 100 שקל, אתה רוצה כיסא, תן לי את 100 שקל, קח את הכיסא. לא, ברמה המשפטית, בספירה המשפטית, הפורמלית, המופשטת, זה מוגדר כשני קניינים שונים. זה הקניין הפרימיטיבי של החלפת דבר בדבר, וזה הקניין הפורמלי שנקרא קניין כסף. עכשיו השאלה אם בקניין הפרימיטיבי אפשר להחליף כסף בסחורה. האם מטבע נעשה חליפין או לא נעשה חליפין? עכשיו, במה זה תלוי? אמר רב פאפא, מה איתם הדמנדה אמר אין מטבע נעשה חליפין? מי שאומר שמטבע לא נעשה חליפין, למה? משום דדעתי עצורתא, ועצורתא, עצורתא אבידא דבטלה. מה זאת אומרת? המטבע שונה מכל אובייקט אחר בעולם. כי במטבע, כל הערך שלו הוא ערך הסכמי. הצורה שמוטבעת על המטבע, בדרך כלל זה הדיוקנו של המלך, אבל זה איזושהי צורה שמטביעים על המטבע. הצורה הזאת קובעת את השווי שלו. אם יטביעו עליו שהוא שווה 100 שקל, אז הוא 100 שקל. אם יטביעו עליו שהוא שווה 10 שקלים, אז הוא שווה 10 שקלים. זה לא תלוי בשווי של המתכת, של המטבע עצמה. להבדיל מפטיש, שהשווי שלו זה פונקציה של הפונקציה שלו. זאת אומרת, איזה פונקציה שיש לו, זה מה שקובע את השווי שלו. אז בעצם מטבע זה פיקציה. מטבע זה בסך הכל הסכם, שהצורה שמטביעים על המטבע משקפת מהו ההסכם. המלך בעצם מחליט, או החברה מחליטה בהסכמה בין חבריה, שהדבר הזה יסמל שווי של 100 שקל, לא באמת שווה 100 שקל. הוא יסמל שווי של 100 שקל. זה עניין של הסכמה גרידה, עניין שרירותי. זאת אומרת, הגמרא, בגלל שמטבע דעת העצות, וצות אבידה דבטלה. זאת אומרת, הרי המלך יכול להוציא מטבעות מהמחזור, להכריז מכאן והלאה, המטבעות האלה כבר לא יהיה לך חוקי. לא משתמשים בהן. הוא מוציא מטבעות... הוא מוציא מטבעות אחרות, ועכשיו הוא מטבעות הן משתמשים. אז מה תעשה עם המטבעות שיש לך? אתה יכול לעשות מהן תייר. לא שווים כלום. אי אפשר לעשות דבר כזה לפטיש, נכון? המלך לא יכול להחליט שפטישים לא שווים כלום. הפטיש שווה מעצם העובדה שאפשר לעשות איתו עבודה. אבל מטבע, כל עניינה זה ההסכמיות. ברגע שההסכם בטל, הערך שלה בטל, אין לה יותר ערך. ולכן, אומרת הגמרא, מטבע היא צורה טהורה. כל חפץ יש לו עצם ויש לו צורה, או שווי במקרה שלנו. מטבע יש לה רק צורה, אין לה ערך מצד עצמה, אין לה תועלת שמתגלמת בשווי, יש לה רק שווי. וזה הביטוי של זה בגמרא, זה משום בדעת העצור, אתה מי שלוקח מטבע, דעתו בעצם לערך של המטבע, לא למטבע עצמה, אבל הערך של המטבע יכול להתבטל בהחלטה של המלך ממחר בבוקר. אז מה? למה זו סיבה שבגללה מטבע לא נעשה חליפין? כי יש הבדל... בדיוק. בקניין כסף, הכסף מתפקד אחרת מהסחורה. הכסף זה שווי צרוף, והוא עושה את הפעולה הקניינית על הסחורה, אוקיי? ואז אתה בעצם נותן את הכסף, מקבל סחורה. בחליפין, אתה לא יכול להחליף דבר, חליפין זה החלפה של גוף כנגד גוף. בקניין כסף, זה החלפה של צורה כנגד צורה, או שווי כנגד שווי. נגיד לפטיש, הגופו זה היכולת לתקוע איתו מסמרים, או לפצח אגוזים, מה שאתם רוצים. השווי שלו זה 20 שקל, אוקיי? אז יש לו גוף, זה גופו עצמו, מה עושים איתו, ויש לו את השווי שלו. מטבע אין לה גוף, יש לה רק שווי. עכשיו, קניין כסף עובד במישור השווי. מה זה נקרא לקנות בקניין כסף? אני נותן לך שווי של תלה, ואתה נותן לי את התלה באותו שווי שקיבלת את התבועה, באותו גובה תבועה שקיבלת. אז החלפנו שווי כנגד שווי, אוקיי? שזה כמובן משהו שנעשה בספירה משפטית מופשטת, פורמלית, זה לא... למעט זאת, המסחר הפרימיטיבי, זה אתה צריך עגבניות, אני צריך כיסאות. זה גוף כנגד גוף. למטבע אין גוף. אין לו גוף ולא דמות הגוף. מטבע, אין פלא שכולם רודפים אחרי מטבע כאילו זה היה עבודה זרה. כי מטבע אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, זה ממש דבר מופשט, דבר מופשט שאנחנו בעצם נותנים לו את הערך מתוך הסכמה. ולכן בחליפין, ברגע שאני מבין שזה משמעותו של המטבע, אי אפשר לעשות חליפין. כי לחליפין אין גוף, יש לו רק צורה. אבל צורה זה בדיוק ההגדרה של קניין כסף, זה החלפת שווי כנגד שווי. חליפין זה החלפת הדבר עצמו כנגד גוף של משהו אחר. ולכן אי אפשר במטבע לעשות חליפין. אגב, לגבי פירות, הגמרא אומרת שגם במחלוקת, מחלוקת המוראים, האם פירות תביא ידי חליפין או לא? למה שבפירות אי אפשר יהיה לעשות חליפין? זה דבר מאוד מיוחד. מה ההבדל בין פרי לבין פטיש?
זה נשאר וזה לא נשאר, זה מתקלה.
נכון?
זה לא.
בפטיש, השימוש שלו לא מחלה אותו. לכן יש לו שימוש, יש לו פונקציה, ויש לו שווי. אחרי שהשתמשתי, אני יכול למכור אותו עם השווי שלו. אין בעיה, זה שני דברים בלתי תלויים. יש לו שימוש, יש לו גוף, ויש לו צורה, יש לו את השווי. בפירות, במובנים מסוימים זה כמו כסף. כיוון שבמובנים מסוימים זה הפוך לגמרי מכסף. כי יש לו רק גוף ולא צורה. אין לו שווי מעבר לשימוש. כי השימוש מחלה אותו, אין לו נשאר פרי אחרי שאתה משתמש, לא פה פטיש. אבל אם אתם מסתכלים על זה מהצד השני, אפשר לראות את זה ממש כמו כסף. כי בעצם כשאני נותן לך פירות, לא נתתי לך משהו לשימוש במנותק מהשווי, נתתי לך שווי. אז אתה בסך הכל אוכל את הפרי ובזה נגמר הסיפור, אתה לא יכול להעביר אותו אחרי זה הלאה, לא נשאר פה שום דבר. ברגע שאתה משתמש בו, קילית אותו. ובמובן הזה, זה דומה למטבע. כי אין לו באמת גוף במנותק מהשווי. ולכן יש דעה בגמרא שפירות גם לא עושים חליפין, כמו שמטבע לא עושה חליפין. חליפין אתה מחליף גוף כנגד גוף, פירות זה לא גוף. לכן למשל כשקונים קניין פירות של דבר, מה זה קניין פירות בהלכה? קניין פירות בהלכה זה קניין של השווי. זה נקרא, פירות זה ביטוי בהלכה של פירות זה שווי. מה זה נקרא קניין פירות למשל? אני קונה גוף לפירותיו את הפטיש. פירותיו של הפטיש זה השימושים בו, או פירותיו של בית, זה היכולת לגור בו, זה הפונקציה שהוא ממלא, אוקיי? אז כשאני רוצה למכור לך את הפטיש לפירותיו, אז הפטיש נשאר שלי, רק הזכויות להשתמש בפטיש אותם מכרתי לך, אבל הפטיש בגופו נשאר שלי, אז זה ניתוק בין הבעלות על הגוף לבין הבעלות על הפירות, או גוף לפירות, על הפירות לבד אין בעלות, על הגוף לפירותיו, על היכולת לעשות שימוש בדבר, אוקיי? עכשיו, בפירות ממש לא שייך להיות בעלים של גוף לפירותיו, נכון? כי מי שבעלים על השימוש של הפרי, גם יחלה את הפרי עצמו. אני לא יכול להקנות לך תפוז לפירותיו, כי ברגע שאתה תשתמש בתפוז, סיימת, גמרת אותו. אז מה נשאר שלי אחרי שנתתי לך רק את הפירות? בצורה אחרת לראות את אותו, את אותו עניין. לכן, כשאני נותן לך את הפטיש לפירותיו, או בית לפירותיו, לך תשתמש, אבל הקרן עצמה, הדבר עצמו, נשאר שלי. זה לא פשוט, אבל פירות, רגע אחד, הפירות מתייחסים לעץ, כמו הפיתוש לפטיש, כן? כמו השימוש בפטיש לפטיש. אבל כשאני מסתכל על הפרי עצמו, לא על יחסו לעץ, הפרי עצמו הוא בעצם דבר שהוא גם כן צורת ושווי טהור, כמו כסף. ולכן יש דעה בגמרא שהוא לא עושה חליפין. עכשיו, בגמרא, רגע, לפני הגמרא שם, בואו נראה רגע את ההמשך.
הרב, אם פטיש לפירותיו, אני מוכר את הפירות, את השימוש בו, אז מה נשאר מהפטיש הזה?
אני יכול למכור לך את זה לשימושים לשבוע, למשל.
הבנתי.
זה חוזר אליי. או שאני לא יודע מה, אני יכול, לא יודע מה, להתגרד בגב עם הפטיש הזה, או לעשות משהו עם גופו של הפטיש, יחד עם זה שאתה תעשה את השימושים שלך. לא משנה, זה... הפטיש הזה, אני אוריש אותו לילדיי אחרי שאתה כבר לא תהיה בעולם, אוקיי? כי הוא שלי. אתה יכול לעשות בזה שימושים, כל עוד אתה יכול. תראו את המשך הגמרא שם בפרק הזהב, אומרת הגמרא, נן, כן, אחרי שאומרים שמטבע לא עושה חליפים, כי דעתו עצורה, נן, הזהב קונה את הכסף, מה ילב בחליפים? ושמע מן המטבע נעשה חליפים? אומרת הגמרא, לא, בדמים. כן, אם זה, הזהב קונה את הכסף, אז מה רואים? שאפשר לעשות, אפשר לקנות כסף בחליפים. אז אומרת הגמרא, לא, לא, זה קניין כסף, זה לא קניין חליפים. אז שואלת הגמרא, יחי, הזהב קונה את הכסף? מחייב מבעלי. מה זאת אומרת? זאת שאלה מאוד מרתקת. מה זה נקרא? אז למה אומרים שמה הזהב קונה את הכסף? היה צריך להגיד, הזהב מחייב את הכסף.
יותר חוב.
למה? כי אני באמת לא קונה שום דבר קונקרטי, נכון? לא קונה משהו, אין, אף מטבע כסף לא נקנית לי. אז לכן, לכאורה, זה ראיה לזה שכן מדובר שם בחליפין, ולא בקניין כסף. אם מדובר בקניין כסף, אם זה חליפין, אז אני קונה את מטבעות הכסף המסוימים, זה נכס מסוים. אבל אם זה קניין כסף, לא קניתי כלום, אז מה פירוש הביטוי הזה, הזהב קונה את הכסף, את מה הוא קונה? זה פתאום מה שהסברתי קודם, אגב, כן? היה צריך להיות מחייב, אתה חייב לי כסף. את הגמרא, תני, הזהב מחייב. בעצם צריך להיות כתוב, הזהב מחייב. עכשיו, אבל לא כתוב הזהב מחייב, כתוב הזהב קונה. זה שינוי גרסה.
זה פתרון ברוטלי.
זה לא שינוי גרסה. אבל במשנה כתוב, הזהב קונה את הכסף. אף אחד לא משנה את הגרסה. הכוונה, המשמעות היא הזהב מחייב, לא שזה שינוי גרסה. למה באמת לא כתבו במשנה עצמה הזהב מחייב? תשובה נורא פשוטה. כי מחייב פירושו הלוואה. אבל פה זה דמי מקח. דמי מקח אני קונה, אני לא מחייב. זה לא שאתה חייב לי 100 שקל. חייב לי 100 שקל פירוש הדבר שאתה תצטרך לתת לי מתנה 100 שקל בעוד חודש. אבל בדמי מקח אני קונה, אני לא מחייב. רק נכון, אני לא קונה מטבעות כסף מסוימים. במובן הזה זה לא נקרא קונה את הכסף, אין פה משהו קונקרטי שאותו קניתי. אז לכן זה כאילו מחייב, זה כאילו אתה צריך בעצם לתת לי עתידית מטבעות של כסף, אבל זה לא באמת מחייב. לכן במשנה נקטו הזהב קונה את הכסף, וזה לשון מדויקת. לא צריך לשנות את הגרסה. אז זה נכון להגיד הזהב קונה את הכסף. הכוונה קונה במובן הזה שאתה צריך לתת לי 100 שקל עתידיים, אבל זה קונה, לא כמו בהלוואה. יש לי אצלך עכשיו שווי של 100 שקל. אתם רואים, מצד אחד זה כמו הלוואה, מצד שני המשנה אומרת שזה נקרא קונה ולא מחייב. זה בדיוק מה שאני אמרתי כאן, אני חושב שזה מה שכתוב פה בגמרא, כמו שאני אמרתי קודם. עכשיו, תראו את הגמרא בקידושין, גמרא בקידושין, בדף... דף דלת, ומה דנה שם, איך מקדשים אישה? אז מה אומר? בשלושה דרכים האישה נקנית, כסף, שטר וביה. שואלת מה מניין הדרישה למיעוט אימאי. מניין הזה סייפה למיעוט אימאי. מניין הדרישה למיעוט איחופה, לא משנה, אז זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, הגמרא, ולרבונה שחופה כן קונה, אז מה זה בא למעט המניינה? אז למיעוט אימאי, למיעוט החליפין. תקדאי תחמינא הואיל וגמר כיחה כיחה משדה עפרון. מה שדה מיקנה בחליפין, אפישה נמי מיקנה בחליפין, כמה שמונה. ואתה היית חושב שאישה אפשר לקדש אותה בחליפין, כמה שמונה שאי אפשר. אבל הרי לומדים קניין של אישה מקניין של שדה, כיחה כיחה משדה עפרון, ושדה הרי אפשר לקנות בחליפין, נכון? היית חושב שגם באישה אפשר, כמה שמונה שאי אפשר, למרות שלומדים את זה משדה. למה, מה ההבדל? אומרת הגמרא, ואימא אחי נמי, למה באמת שאישה לא תקנה בחליפין? הרי לומדים את זה משדה. אם שדה נקנית בחליפין, גם אישה אפשר. אומרת הגמרא, חליפין יתנעו בפחות משווה פרוטה. אישה בפחות משווה פרוטה, לא מקנה נפשה. כן? פה יש שתי גרסאות בראשונים. אישה בפחות משווה פרוטה, לא מקנה נפשה. רש"י מסביר, אישה זה גנאי לה להיקנות בפחות מפרוטה. לכן היא לא... היא לא, לא מתקדשת, היא לא מוכנה להתקדש בחליפין, כי חליפין אפשר לעשות בפחות משווה פרוטה. אגב, למה חליפין אפשר לעשות בפחות משווה פרוטה? בגלל חליפין זה החלפת גוף בגוף, לא שווי בשווי. אז מה אכפת אם זה לא שווה פרוטה, אז אין לזה שווי. אז מה? בחליפין אני מוכר, אני מחליף גוף בגוף. בקניין כסף אי אפשר לעשות בפחות משווה פרוטה. כי בקניין כסף אני צריך לשלם לך שווי. בפחות משווה פרוטה זה חסר שווי. אבל ב, 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 בחליפין אני מחליף גוף כנגד גוף. ולכן אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה בפחות מפרוטה. ולכן גם בחליפין מה שעושים את זה, עושים את זה עם כלים, ולא עם מזון, ולא עם מחלוקת, ולא עם מטבע. כי כל אלה אין להם גוף, מה שאמרתי קודם. אז אתה לא יכול להחליף גוף בגוף עם הדברים האלה. רק סחורה אתה יכול להחליף בסחורה גוף בגוף. אז אם כך, מה קורה באישה? אז רש"י אומר שזה דין דרבנן. אישה זה גנאי לה לקנות את עצמה בחליפין, כי הרי חליפין זה פחות משווה פרוטה, זה כאילו זה לא, זה לא נותן לה את הערך הראוי וכו'. אפשר לחשוב שאם נותנים לה פרוטה זה כבר בסדר. פרוטה זה כן ערך ראוי. כל ההסבר הזה הסבר ממש מוזר. ויותר מזה שואלים הראשונים על רש"י, ואם הוא יעשה את החליפין ביותר מפרוטה, נכון, אפשר לעשות חליפין בפחות מפרוטה, אבל אם הוא יעשה את זה ביותר מפרוטה, אז רש"י אומר כן, אבל מדרבנן בכל זאת אסרו, כי לא רצו, כי בחליפין אפשר גם בפחות מפרוטה, אז אסרו גם ביותר. כל זה דוחק. תוספות מביא שיטה, והריטב"א מחדד את זה יותר, שהיא גורסת פה אחרת. בפחות משווה פרוטה, אישה לא מקניה, לא מקנה נפשה. לא מקניה, אין את הנפשה. לא גורסים את הנפשה. מה הכוונה? שחליפין, אי אפשר בכלל לקנות אישה בחליפין. אישה לא נקנית בחליפין, לא כי היא לא רוצה. זה לא דין דרבנן. אלא שאישה, כמו שראינו קודם, זאת לא סחורה שאותה אתה קונה, גוף כנגד גוף. אתה מקבל את הסחורה הזאת, ואתה משלם כנגדה בסחורה אחרת, או בדמים, או בסחורה אחרת, חליפין או כסף. לא, אישה היא לא סחורה. אז מה כן? הדמיון בין אישה לבין קניין של שדה, הוא רק דמיון פורמלי. זה לא באמת שאתה קונה אישה, שאתה קונה שלושה דרכים, האישה נקנה. לא הכוונה שאתה קונה אותה ועכשיו היא רכושך. לא כמו בשדה. אלא מה? יש כיחה כיחה משדה עפרון, כיחה כיחה זה גזרה שווה שמלמדת אותך, שאותו מעשה פורמלי מופשט, שעושה פעולה קניינית בנכסים, יכול גם להכיל קידושים באישה. לא שזה אותה פעולה, לא שהתוצאה הוא אותה תוצאה, האישה עכשיו קנויה לי והיא רכושי, לא רכושי, אלא אותה פעולה פורמלית, שמייצרת קניין בעלות על שדה, מייצרת קידושים באישה. אבל אין השוואה בין קידושין לבין קניין של שדה, כמו שראינו קודם. באישה אני לא קונה סחורה. לכן אישה אי אפשר לקנות בחליפין. כי באישה הפעולה צריכה להיות פעולה פורמלית, זאת לא החלפה כמו הקניין הפרימיטיבי, אני צריך אישה, אתה צריך תפוזים, קח תפוזים, תן לי אישה. זה לא עובד כך. אני לא לוקח את האישה בתור סחורה. ולכן קניין החליפין לא שייך בהקשר הזה. פעולת קידושין היא פעולה משפטית פורמלית, שמכילה חלות משפטית, שנקראת קידושין. ופעולת חליפין היא לא פעולה פורמלית. בשביל להכיל קידושין צריך פעולה פורמלית, ולכן קידושי כסף יעבוד באישה, חליפין לא. וזה מה שאומרים פה כמה ראשונים, שאישה בפחות מפרוטה לא מקניה, לא מקנה נפשה, כי צריך שווי, צריך פה פעולה משפטית מופשטת, כדי לקדש את האישה. אישה זה לא קנייה של סחורה, זה עוד ביטוי להבדל הזה בין, בין, בין קניין כסף לקניין חליפין. אז בעצם אנחנו רואים, אני רק אסכם, אנחנו כבר היום הזמן, בעצם הטענה היא ש... ש... שקניין, שכסף פירושו גילום מוחשי של מושג מופשט, שווי. זה המשמעות של כסף. אחרי שעשינו את ההפשטה הזאת, עכשיו אפשר כבר לעבוד אפילו בלי התיווך של הכסף. דבר על השווי עצמו, בתור סחורה. והשווי הזה אפשר לקנות אותו. בקניין כסף מעבירים סחורה ומקבלים כנגדה שווי. ואם הוא לא נתן לי עדיין את המטבעות, יש לי אצלו שווי כפי הערך של הסחורה שהוא קיבל. זה המשמעות של דמי מקח. בהלוואה אין לי אצלו אפילו את השווי, אין לי כלום. רק הוא צריך לתת לי 100 שקל, אבל לא שיש לי אצלו שווי. אז ראינו שההפשטה הזאת שהובילה להגדרת המושג כסף, היא בעצם הובילה אותנו להגדרה של קניין כסף, שהוא בעצם פעולה משפטית מופשטת, להבדיל מהקניין הפרימיטיבי, הסחר חליפין שהיה תמיד, שלא, הוא לא, הוא לא נעשה בספירה משפטית מופשטת, הוא פשוט החלפה, כמו שעושים ילדים, כמו שעושים כל אחד, לא צריך פה הגדרות משפטיות מורכבות. ואחת, וההשלכות של העניין זה שכסף ופירות אי אפשר לקנות בחליפין, כי הם שווי מופשט, וגם אישה אי אפשר לקנות בחליפין. יש גם באישה, אומנם אישה היא לא שווי, אני לא קונה את השווי שלה, אני לא בעלים שלה, אבל באישה אני גם לא קונה את גופה, היא לא שייכת לי, אלא אני צריך פעולה פורמלית כדי להכיל את הקידושין שלנו. במקום שנדרשת פעולה פורמלית, אז חליפין הוא לא פעולה פורמלית, חליפין זה מסחר פרימיטיבי, זה מה שאתה עושה, זה מה שזה. אין פה, זה לא מסמל כלום, זה לא עובד במישור משפטי פורמלי, ולכן זה לא יכול לעשות קידושין. קידושין נעשים על ידי העברת כסף, כי זאת פעולה פורמלית שמכילה קידושין. אוקיי, פעם הבאה אני אצטרך קצת זמן כדי להשלים את זה, ואז נעבור הלאה. נעצור כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול? אפשר.
תודה רבה, שבת שלום.
אוקיי, להתראות, שבת שלום.